בוקר טוב, צהריים טובים. את התארים נשאיר בחוץ, שמש כרב ועורך דין, אבל בסוף אנחנו בני אדם. כשאתה מגיע לגיל מסוים אתה מבין שבסוף גדול מרבן שמו. אז נפגשנו פעם אחת, אני חושב, לפני כמה חודשים, ואני חושב שדיברנו על הרמה, סוגיות שם, נכון, העלינו את הדברים, והפעם אני אקח מתוך שלל הנושאים, אולי שני נושאים בהתאם לזמן. יש לנו בלי עין הרע, היהדות מלאה באתגרים. התפיסה שלי אומרת שתפקידנו לחשוב מחוץ לקופסה ולפתור בעיות. אין מקרה אבוד, יש צורך שרבנים יתמודדו עם השאלות שמתרחשות לפי המציאות המודרנית וכדומה. פעם הקודמת, אני לא בטוח שהעליתי בהרחבה את העניין של המלחמה, לא בהיבט של פתאום שבועים והחטופים, אלא בהיבט של פתרון לאגונות וחלוצות מלחמה. אז היום אני אקח שני נושאים, עד כמה שהזמן הפנאי ירשה לנו. מקרה אחד, שהתמודדתי איתו לפני 14 שנה, וחזר לפני שבועיים. ומסתבר שזה חוזר על עצמו. מה הסיפור? אתם יודעים שיש את המושג שלכאלה רווקות מאוחרת, יישר כוח, יעבדו חמים. יותר קרוב? אוקיי. טוב. בגבעת שמואל, בנחלאות, בכל מיני מקומות, מתמודדים עם בעיית הרווקות המאוחרת. מהי הבעיה? שבנות מגיעות לגיל מסוים ולא מוצאות את בן הזוג המיועד להם, וחוששות שמה לא יהיה להם פרי בטן. יש מושג שנקרא בעינה חוטרה לידי, בעצם האישה רוצה שיהיה לה על ידה איזה מישהו שיסד אותה בזקנותה וכדומה. ואז במקרה הראשון שהיה לפני 14 שנה, שחזר על עצמו בווריאציה שונה לפני כמה ימים, הבחורה הגיעה לגיל 40 ו... היא רואה שאין לה אף אחד, מה היא עושה? לוקחת הפריית מבחנה, ביצית שלה, זרע של מישהו אחר, ומתעברת. ולפי המקרה הקלאסי, ברגע שהיא בהיריון, היא מוצאת את הבחור שלה. אממה, זה לא הוא. זה לא תרומת זרע שלו. עכשיו היא בהיריון. האם מותר לה להתחתן איתו? אישה בהיריון יכולה להתחתן? זה נראה פשוט. ראינו כבר הרבה חתונות שהאישה באה עם קריסה בין שיניה וכדומה. אבל זה לא אותו סיפור. שם זה חתונת פנצ'ים. שם זה חבר'ה שהולכים ביחד, ובין לבין כמה שקרה, ונכנסה להיריון, ולא רוצה את שידברו עליהם, לוקחת שמלה קצת יותר רחבה, ומתחתנת. אני כרב חיתנתי לא מעט כאלה. אבל זה לא הסיפור שלנו. כי שם ההיריון מהגבר הזה. במקרה שלנו, ההיריון מגבר אחר. או, שואל רבי, לא מוישה, איציק. מורתכם. מורתכם. שואל, מה הבעיה? צודק. תגידו אתם מה הבעיה. מה אתה רוצה מאיתנו? בשביל זה אתה פעת, נכון? אבל תגידו. הוא שואל, אתה שאלת, הוא מוטיב לה, הוא מתרץ לה. מה הווה אמינה של הבעיה? אם זה נוכרי, אין בעיה. מה הקשר בין נוכרי ליהודי בסיפור הזה?
אין בעיה שלא תינף.
ויש נכון.
איך?
אין בעיה שלא תינף.
לא, אין בעיה שלא תינף.
אבל, רגע. היא בכלל פנויה. היא לא אישה נשואה שהביאה.
היא רווקה
איתה. היא רווקה.
אבל באיזה חודש היא?
שישי. מה נפקא מינה? ואם זה חודש ראשון או שמיני? אם זה נוכרי, הרי בכל מקרה הילד הוא יהודי, זה ממנה. אז מה אכפה לי שהוא נוכרי? רבי יצחק. לא תן לו. אני באתי לאינטליגנטים. כמה אתה, אתה יודע, אני כבר עברתי אלפי הרצאות. אבל אני נהנה. כשזה תלמידי חכמים. אתה רואה, הכל כתוב. אז זה לא חוכמה. אני קצת רוצה לשוחח איתכם.
אבל המיועדיה מפריע לו.
איך?
אבל המיועדיה מפריע לו.
או, אתה מתחיל לעלות משהו. היי, היי, תן לי. עוד פעם. אתה מעלה את השאלה של שטוקי, אח ואחות וכולי. אז מה זה קשור לתרומת זרע? אם אתה, אני לא יודע מי זה, אולי בעתיד וכולי. טוב, תראו, איך אמרתם? בואו נעשה, כי הרי אני עושה כאן שתי סוגיות, אבל נראה אולי רק אחת. תראו, יש שתי בעיות. בעיה אחת שהגמרא כותבת, היא נקראת מעוברת חברו. בעיה שנייה שנקראת מינקת חברו. מה ההבדל? הסיפור הוא כזה. כשאישה בהיריון מגבר אחר, אסור להתחתן, אומרת הגמרא, בגלל שהיא מעוברת חברו. אני אקריא לכם את ההלכה. כתוב, רק רגע, כתוב בהלכה הדבר הבא. הנה, מסכת יבמות. לא יישא אדם מעובר את חברו, יבמות מבית עמוד א', מי שרוצה, הוא מינק את חברו, ואם נסה יוציא ולא יחזיר עולמית, גזרה שמה תעשה וברה סנדל. ואחר כתוב משום דחסה, אלא סתם מעוברת למיניקה קיימה, דילמה יאבו, מאחר חלווה וקטללה. מה אמרתי בעברית פשוטה? הנה, אני אגיד את הבעיה. תראה לי, אתרגם. אני אתרגם. או, אתה מעלה אשריך. אם אתה היית, כשהייתה לי את הבעיה לפני 14 שנה, אז לא הייתי צריך ללכת לרב עובדיה יוסף ולומר לו את מה שאתה אומר, ואני ארחיב על זה עוד רגע, אלא אתה היית בא איתי לרבנות והעסק היה מסתדר. מה שקרה, אני כבר אומר לכם, הבחורה פגשה מישהו שהוא מוכר לי, והוא אמר לי, צוריה, אני רוצה להתחתן, אבל הם הלכו לרבנות, אף רבנות לא הסכימה לחתן אותם, לרשום אותם נישואים, כי כתוב מעובר את חברו. ואז אני טענתי, ישבתי עם הרב הרוסי, אתם מכירים אותו, מקריית אונו, שם, ושוחחנו, אני ישבתי אצלו עשרות שנים כדיין לדיני ממונות, יהודי יקר ביותר, באמת תלמיד חכם גדול ביותר, ואמרתי לו שלדעתי, כל מה שכתוב בגמרא לא רלוונטי למקרה שלנו, כי בוא נראה מה הרציונל, למה אסור שאישה מעוברת חברה אסורה להתחתן, משום דחסה, מה פירוש? אתכם אני יכול לדבר בגובה העיניים, כשאישה וגבר מקיימים יחסים, אז הכל בסדר. אבל אם הגבר יודע שיש גבר אחר בסיפור, לא רוצה גבר שם. יש חשש שכשהוא יקיים את היחסים, והוא יודע שהיא בהיריון, והיא בהיריון מגבר אחר, הוא לא ייזהר. זאת אומרת שהילד הזה לפרש וימות, למה? כי מה הוא צריך? הסתרי ראייה, הסתרי שירות, מזונות, בלגן. יפה. זה הסיפור מדוע אסור מעובר את חברו. אחר כך יש הלכה שנייה. שימו לב, זה לא מהגבר שהיא חיה איתו, זה גבר אחר. הלכה שנייה, אסור להתחתן עם אישה כשהיא מינקת את חברו. מה זה מינקת את חברו? היה מקובל בעבר להניק 24 חודש. שמה יקרה? אם אישה תתחתן אם הם התחתנו והיא תהרה מהגבר החדש, מה לא יהיה לה? חלב. לא יהיה לה חלב, היא לא תוכל להניק את התינוק, והתינוק יכול למות, ואם הוא ימות אז אני צריך לדאוג לטובת הילד שיחיה, ממילא אני אסור להינשא במשך 24 חודש. אמרתי למי שהיו ברבנות ששני הנימוקים הללו לא רלוונטיים. למה לא רלוונטיים? איך? יפה. קודם כל התחיל במעוברת, ואחר כך נגיע למי נקת. אני קודם כל אומר לכם את העיקרון, ואז אני אוכיח שהדברים גם כמופיעים בכתובים. מעוברת חברו, שמה מה יקרה? הוא יפגע בעובר. כלומר ההלכה, בוא נקרא לזה בלשון משפטית, פסיכולוגית, מודרנית, ההלכה דואגת לטובת הילד. שהילד לא ייפגע. בין אם זה בזמן ההיריון שהוא לא יפגע בעובר, בזמן קיום יחסים, ובין אם זה אחרי זה לא יהיה לחלב, ואז הילד ימות. אמרתי יופי, זאת אומרת שיקולי טובת הילד עומדים בעיני חכמי ישראל. דבר נפלא. עכשיו בואו נבדוק אם זה חל במקרה שלנו. ואז טענתי לפני הרב הרוסי, והוא הסכים איתי, ושנינו העלינו את זה כשאלה לרב עובד יוסף, והוא ענה לנו עוד באותו לילה עם 10 מקורות שאנחנו צודקים, ולמחרת והרבנות לא הייתה לבעיה לרשום אותו לנישואים. עכשיו בואו נדבר על רציונל ואחר כך מקורות. הרציונל שלנו כזה, מעובר את חברו צריך שיהיה חבר. זאת אומרת, צריך שיהיה גבר בסיפור כאן. במקרה שלנו, בתרומת זרע, איזה גבר יש לי כאן? יש לי עבן. אין לי עבר עד כאן. זאת אומרת, אם הפסיכולוגיה של הבעל החדש, הבעל, היא שהוא לא רוצה גבר בסיפור שלו, להסדרים, לא יודע מה. אין גבר. אז ממילא אין לו סיבה לא להיזהר, כי הוא ממילא יגדל את הילד הזה. איך?
אין
הבדל בנושא הזה. זרע ישראל וזרע גוי, אם תזכיר לי בעוד 4 דקות 20 שניות, אני אדבר על זה, זה כשאישה נשואה, אין לה ילדים וכו' וכו'. אני לא יודע אם הכל מותר לדבר הכל היום ברשתות, אבל נגיד כמה מילים על זה. עכשיו נדבר רגע על הקטע של המעוברת. אז אמרתי, זה דבר ראשון. דבר שני, גבר שנותן את הזרע שלו לבנק הזרע, זה לא חבר. זה לא אותו עיקרון של הראשון. זאת אומרת, חבר זו דמות שקיימת, אני יכול לזהות אותה, לא משנה אם הוא בקים בטור בסוף העולם, אבל יש אדם שיכול כל רגע לבוא ולהגיד אני האבא. כאן לעולם לא יכול להיות, כי הרציונל של תרומת זרע שזה אנונימי. אז זה חלק א', אז אמרתי אין כאן מעובר את חברו, ועוד רגע נוכח את זה מההלכה. מנגד חברו, שאל אותנו רב עובדיה, מה הרציונל שלכם על מנקת? אמרתי, מאוד פשוט. פעם, א' היו מניקים 24 חודשים, מניקות, סליחה. אני לא רואה היום 20, יש עוד כמה שזה. אבל ב' אמרתי שהבחור שלי שמתחתן, יחתום על התחייבות, שאם הוא יהיה ב-24 חודשים, ייפרד מאשתו, הוא יזון את הילד וייתן לו מזונות. דבר שנטענתי, יש מטרנה. כלומר, המציאות היא שיש תחליפי חלב. אז אם יש תחליפי חלב, כל הרציונל לא רלוונטי. הרב עובדיה, לא רק שהסכים איתנו, גם כמו שאמרתי, כתב הרבה מקורות, ואני אתן לכם רק את הרציונל טיפה לגבי המקורות. דבר ראשון, יש כאן נקודה שאגב, הרבה דיינים כבר הורידו מ-24 חודש וכולי, ואני אומר, אני מוריד את זה לאפס. לא חצי שנה, לא שנה, כלום. כי אם הוא חותם על 24 חודש להתחייב לילד, מה אכפת לי כמה חודשים היא יפה. הראש כותב, איך שגמלתו בחיי בעלה, נראה שמותרת להינשא דליקה למגזר מידי, ולא גזרין הנעתו לא גמלתו בחייו, וכו' וכו'. זאת אומרת שאם, מה קורה? הילד כבר נגמל בזמן בחיי בעלה, היא מותרת להינשא. זאת אומרת, אם התינוק כבר לא יונק, אז האישה בכלל לא נחשבת מה? מנקת חברו. כי מנקת חברו זה במקרה שהיא עדיין מנקת. אז בכלל אין מקום לזה. דבר נוסף, הברכי יוסף מביא דבר נפלא. וזה היה המקור כשאמרתי את זה בזמנו עם הרב עובדיה, שהגזרה שאוסרת להינשא לא חלה במי שתרומת זרע. עכשיו למה? יש סיפור מפורסם, אל תתווכחו איתי אם הוא קרה. אבל הוא כתוב. מישהו מכיר את הסוגיה של נתעברה באמבטי? איך?
בן סירה.
בן סירה. מה הסיפור שם היה? זה קשור לירמיהו הנביא. שילצו אותו להיכנס לאמבטיה, כי הוא דיבר על זה שהם עושים דברים מסוימים, ולא ייכנס לזה. ואחרי שהוא רחץ באמבטיה, זה היה בפיילה. זה לא בטוש. הבת שלו נכנסה לאחר מכן, אחרי שהוא יצא, והתעברה, כנראה כשהוא היה בתוך אמבטיה, נפלטה לו טיפת זרע, והתעברה מזה. עכשיו, אל תתווכחו איתי אם זה קרה. איך זה קורה? אני עובד כמשפטן על הרציונל ההלכתי של הסיפור. לא מעניין אותי מה קרה בדיוק שם. מה הרציונל אומר? שאם האישה התעברה שלא באמצעות יחסי אישות, אז הילד הוא כשר. כאן אני פותר לכם סוגריים מדהימים. הסוגריים מהם? זה מחלוקת של רבי משה פיינשטיין ואדמור מסטמר. אתם מכירים את שניהם, נכון? מסתומן. המחלוקת היא לגבי הקטע, מה יקרה עם אישה נשואה, קיבלה תרומת זרע. עכשיו, לפי ההלכה, אם אישה מתעברת מגבר זר, בזמן שהיא נשואה, מה הילד? ממזר. ואז, היה לי כבר מקרה אחד, שאחד, טיפלתי, הרי הקמתי מרכז בינלאומי להתרת הגונות והגונים, והיה לי מקרה שבו לקוחה שלי, בעלה ברח מארץ. היו לה שתי בנות, ובת אחת מתה אחרי שבעלה ברח, ומסכנה נשארה עם ילד אחד, ילדה אחת. והיא רצתה להביא עוד ילד. ילדה. חברה שתהיה לילדה. כמובן כולם אמרו, מה פתאום? אישה נשואה, אשת איש? אמרתי, אלו. להגיד לא, אני יודע, כולם יודעים. וזה הם באים אלינו שצד לחשוב יותר קדימה, מחוץ הקופסה, אבל הכל במסגרת ההלכה. אמרתי, חברים, הרי כתוב שמי שהתעברה באמבטי, אז הילד הוא כשר. הבת של ירמיהו שנכנסה נולד להם ילד, אז הוא בעצם הבן שלו, בן סירה, והוא הנכד שלו. אתם מבינים למה? הוא הבן שלו מהבת שלו, אבל הוא הנכד שלו כי זה של הבת שלו, אז הוא הנכד שלו. איך? כן, זה החידה מפורסמת, אביך אבי וכולי וכולי וכולי. יפה, עכשיו בוא נלך קדימה. אז אם אנחנו לומדים שהילד כשר ונתעברה באמבטי, איך יכול להיות שהוא כשר? הרי היו כאן, גבר אחר היה איתה, בא רב משה פיינשטיין ואומר, לימוד גדול ביותר. מה יוצר ממזרות? האם יחסי מין, יחסי אישות או הריון? אם תגיד שהריון, אז זה לא משנה אם זה תרומת זרע, או התעברה באמבטיה, או כל דבר אחר, הילד ממזר. אבל אם תגיד שיחסי האישות הם יוצרים את הממזרות, אז אם התעברה באמבטי, אין יחסי אישות. ואם אמבטי הילד כשר, תרומת זרע, הילד כשר. ואז באתי ואמרתי, באה אותה אישה וביקשה ממני שיתירו לה להביא ילד, אחות. ואמרתי לאור משה פיינשטיין, אגב, אדמור מסטמר, כדרכו, החמיר וטוען לו, מה שיוצר את הממזרות זה לא, זה לא דווקא היחסי אישות אלא ההיריון. אבל פוסקים כמו משה פיינשטיין. איך? זה ציוני. אני לא נכנס לשאלות האלה. עכשיו תראו, אני אלך אתכם צעד קדימה. אם ככה, אמרתי לגבי אותה אישה, באתי לבית הדין, אמרתי אני רוצה תרומת זרע. אז בית הדין העדיף שהתרומה תהיה מגוי. זה מתקשר למה שנשארתי מקודם. כדי שלא יהיה ספק. אבל מה קורה אם האישה קיבלה זרע מיהודי? תרומת זרע. כבר נפסק בבתי דין רבנים שדבר איתכם עד אפילו חוץ מהרב עובדיה, עוד הרבה דיינים, גם אשכנזים וגם ספרדים, שהילד כשר. למה? כי אם אתה הולך לפי רב משה פיינשטיין, אז בעצם ברגע שנתעברה, לא היה הריון, היה ניתוק בין שני הדברים האלה, הילד הוא כשר. אני אספר לכם סיפור בתוך הסיפור הזה. אתה שומע חיים? מה קרה? אמרו לי הרבנים, אבל תחכה 60 יום עד שתשתמש בהיתר הזה. איך זה עז? אני חיכיתי. מה, אמרו, מסכנה מלא בעלה ברח. לא הבנתי למה. כנראה, רוח הקודש, כבר בעלה נעלם מזמן. ביום ה-58, בשתיים בבוקר, שתי המנוחה מתקבלת טלפון ככה מהמשטרה, ואומרים לה, תאיר את בעלך. למה? כי אנחנו מהמשטרה, יש מכונית של בדוקאי, אתם יודעים מה זה בדוקאי? מישהו שמבוקש לרשויות, שהמכונית שלו זה של מישהו שיש לו עבריינות כזאת או אחרת. כתוב שמה, אם רואים את המכונית ברחוב, להתקשר לעורדים בובליל. שואל, הם לא הבינו למה. אז התקשר, אמרה לי, תראה צורי, ככה וככה הסיפור. אז כן, כן, אני יודע שמי המכונית. זאת המכונית של הבעל שברח מן הארץ ונעלם. פתאום ראו את המכונית בארלוזורוב תל אביב, 2:00 בבוקר. מיד שלחו אליי ניידת. היינו 5 ניידות שעשינו קרוב לשעה פלוס של מרדף באזור ארלוזורוב כדי לעשות אמבוש של המכונית. לא ידענו מבפנים. אבל אמרו, תשמע, אולי מישהו שקשור לאותו אחד. קיצור אחרי שעה במשהו, לא פחות ולא יותר, סקרו על המכונית, 3 ומשהו, קיבלתי פנס מהמשטרה, אני רואה שם, אני כבר רואה מאחור השק שינה. שקה שזה אומר שמישהו כבר ישן במכונית. אמרתי, זה סימן טוב, אולי הוא חזר, כמו שהוא ברח, אף אחד לא יודע שהוא כאן. איך שאני שם, רואה את הפרצוף, הוא אומר, השטן הגיע. הוא דיבר עליי, אין בעיה, השטן הגיע, אני מצאתי את השטן האמיתי. כן, את הבעל שמסתבר, ישר העלינו אותו למגרש הרוסים בלילה, העלו אותו, אני כבר באתי עם האישה בבוקר לבית הדין, אמרו לו, אדוני, שתי דרכים איך להיפטר מהאישה. האישה נפטרת מהבעל, או בגירושין או מיטת הבעל. עכשיו תבחר אתה מה אתה רוצה. כן, אתה רוצה תהיה בבית סוהר עד 20. אנחנו לא ניגע בך. תחכה, תה, 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 תה. ברוך השם, קיבלה גט, היום יש לה כבר עוד כמה ילדים, והיא לא נזקקה לה יותר, למה? כי ברוך השם, קיבלה גט, יכלה להביא ילדים, הכל בסדר. אז הנה אני חוזר לסיפור, זה סיפור בשבילי די מרגש. עכשיו נחזור, אז דיברנו על משה פיינשטיין, דיברנו על אדמו"ר מסאטמר וכדומה. עכשיו נלך צעד קדימה. אז זה מה שאמרתי לגבי הברכי יוסף. עכשיו איך זה מתקשר? אם ככה מי שהתעברה בהפריית מבחנה, אז מה קורה? אמרנו שאין קשר ביניהם, אין חבר, ואז ממילא, לאור הדברים האלה, ברכי יוסף אומר את הדבר הזה. עכשיו, גם במקרה שגרושה מנקת, מן הדין אי אפשר בכלל לחוף עליה להניק. גם הרשב"א מדבר על כך, רבי יצחק אלחנן אומר, שהשולחן ערוך לא החמיר בגרושה מנקת, אלא רק במקרה שהאימא כבר העניקה אותו, והתינוק מכיר כבר את האימא וכו'. יש את רבי עקיבא איגר שאומר, שאם האישה התעברה מגבר אקראי שאין ידוע מי האב, אז משום שאין לילד אב, שניתן לחוף את האם להניק. זאת אומרת, מותר, רבי עקיבא איגר מרשה לה להתחתן. אמרנו כאן, בוודאי היא לא מכירה את האבא. הנודע ביהודה גם כן אומר בשורה התחתונה, כשתורם הזרע בעצם יוצא מהדברים שלו, הוא לא יהודי, הוא כן יהודי, הוא לא נחשב כחברו כי הוא מפקיר את זרעו. חברו זה כשידוע מי האב. לכן זה חלק א', ב', אני אמרתי באמת שהבעל התחייב לזונת הילד. ברגע שמתחייב, אז אין לך שום חשש כזה. והנה אני מצטט לכם שכתוב מספר יהושע, רבי יהושע אשיל, בעבד. אם הבעל השני, על נושאת האישה, התחייב את עצמו בחיוב גמור ובשבוע על דעת רבים לפרנס, לחלקל את הילד היתום כל עני חודשים, כלומר 24 חודש, בכל מה שיצטרך, הן מנקד וחלה וכולי, צד גדול להיתר וכולי, כלומר שזה מותר. יוצא רבותיי שאין בעיה. מה קרה לי לפני כמה ימים? ביום אני חבר ברבני בית הלל, ופתאום הייתה הודעה, חבר'ה, יש מישהו שיודע מה עושים? מה קרה? יש בחורה שכבר היא לא מעוברת חברו, היא הרתה מתרומת זרע, אבל כיום היא כבר 11 חודש, היא כבר אחרי הלידה, והיא רוצה להתחתן. אז מה היא נחשבת? רק מה? מינקת חברו כביכול. האם יש פתרון? מיד כתבתי לחבר'ה, חבר'ה ברוך השם, התעסקתי כבר בסיפור עוד עם מעוברת, אז מינקת זה הרבה יותר פשוט, כי זה רק החצי השני. אנחנו נלך, רוצה להגיד לכם, ב-18 לפברואר, יום הולדת שלי, הלועזי, יוזיין באדר, זה עברי, עוד יש לנו כמה ברוך השם. אבל הלכתי איתה ועם הבעל, והגענו בפני הרב זוודיה כהן. הרב זוודיה כהן, איך הוא ראש אבות בתי הדין, ובעצם ביקשנו ממנו שני דברים. אחד, להתיר לה להתחתן איתו. אז אמרתי לרב זוודיה עוד לפני שאתה שואל אותו, אני כבר אומר לך, הוא מתחייב לזון את הילד שעד גיל 24 חודש. אומר לו, אני רואה כבר, הכל כבר אתם יודעים, אתה מתחייב? אומר לו, כן. אמר לו, 1,000 שקל לחודש תתחייב, נשארו 13 חודש, תתחייב על 1,000 שקל, 13,000 שקל, תן צ'ק. אפילו אפשר גם כן צ'ק של, של, של הבחור, לא צ'ק בנקאי ולא שום דבר, על המקום הוא נתן צ'ק לטובת הילד, האמא, במקרה שיעזוב אותה. הרב עוזבדיה שם את הצ'ק בכספת בית הדין. וגם דבר שני, שהילד קשור לבוא בקהל, הנה פסק הדין שניתן ב-18 לפברואר, בלי להגיד כמובן שמות וכולי, וגם פסק הדין אומר שני דברים. א', היא יכולה להתחתן, והילד קשור לבוא בקהל. כי הרי אני לא אכנס כאן לסוגיה של בעצם, הרי זה תרומת זרע וכדומה, ורוב של ישראל וכולי, רק דבר אחד, סייג אחד. מה הסייג חיים? שאם היא תרצה, הילד ירצה להתחתן יום אחד, הילדה, לא משנה, עם מישהו שגם הוא מתרומת זרע, יעשו בדיקת דם לראות שזה לא אותו אבא. אבל זה למקרה של 1 למיליון. אבל אם לא, הכל בסדר, הנה פסק הדין. אז זה חלק א' שמצאנו, אני מראה לכם איך ההלכה מתמודדת עם המודרנה, מה שעכשיו, ומוצאים פתרונות. יפה. לפני שנעבור לנושא השני, יש שאלות, או שהכל בסדר. לא, יהודי, הבחור יהודי, תורם זרע יהודי, אין בעיה. כן. היא פנויה, אתה רואה מה זרע, הוא אבא יהודי, אבל אנונימי, כלומר שמה שיקרה, גם הרי זה מדובר כאן, למקרה ש, אז למקרה ש, אז אמרנו, בודקים.
בדיקת DNA תספיק?
לא, זה לא DNA, זה בדיקת דם. רק כדי לבד, רק אם הבן זוג נולד מתרומת זרע, אבל אם לא, אין צורך בשום בדיקה. כן.
אם האמת, והאישה רוצה להתחתן
אז אמרתי לך, הנה הפתרון, מצאנו את הפתרון. טוב, הנושא השני, שאני אתן לכם רק, אני לא יודע כשהייתי אצלכם, אם דיברנו על זה או לא, אבל אתה אפילו שמעת אותנו, אבל כאן במפגש, אבל היינו בוועדה לקידום מעמד האישה, סיפרתי לכם על זה? לא. לא נורא, אתה אומר אתם צעירים בשביל זה. שי, היינו ועדה לקידום מעמד האישה, פנו אליי אחד מארגוני אנשים פנה בנושא של עגונות מלחמה, ונתבקשתי לפתור 4 בעיות. תאמינו לי, זה קשה. מה עם 4 בעיות? שמעתם על רון ארד? שמעתם. מה קרה לרון ארד? היה נהדר. ומה קרה לתמי ארד? במשך הרבה זמן אי אפשר להתחתן, נכון? יפה? לא יפה. כשאני התחלתי לחתן במלחמה, אז אני אמרתי, סליחה, אני לא רוצה רון ארד 2. זאת אומרת, שאם יקרה משהו, אני מראש פותר את הבעיה.
כן?
כמו דוד, אבל אני אראה לכם את ה... איך עשינו את זה הרבה יותר, סוגי הרבה מעגלים. יש לי 4 בעיות, שאני אעשה את זה בהבזק. בעיה ראשונה, מה יקרה אם החייל יוצא לעזה, בית להיה, לא יודע איפה, נחטף, ועד היום לא יודעים איפה הוא, והרבנות הצבאית מכריזה עליו כנעדר. כלומר, שהוא כבר עבר את השלב שכבר, מה שקרה, התייאשו, נעדר.
למה אני לא
פחות? בעיה
דקה,
שוללת דקה,
יש
לו סיפור. יפה, אז מה יקרה אם יקרה מצב כזה? אז, אבל אני התמודדתי בעזה, כי עכשיו הייתה מלחמה, נכון? אני גאה לך לעשות, בדקה לא אני התעסקתי. זה היה לפניי מה שקרה, אבל אני עכשיו התבקשתי לעזור במלחמה הזאת. מקרה שני, מה יקרה אם הבעל חטף בום בראש, יצא צנח. ואז מה קורה? האישה רוצה להתחתן, נכון? אותם נשים שרוצות להתחתן, אבל צריך שהוא ייתן לה גט. אחד שנדפק לו הראש, הוא צנח, לא יכול לתת גט. מה היה?
100 רבנים.
100 רבנים זה סיפור אחר. אני אסביר, 100 רבנים זה רק כאשר האישה, הגבר רוצה להתחתן, והאישה מסרבת להתגרש או נעלמת, אז נותנים 100 רבנים באשכנזי. ספרדים לא צריכים 100 רבנים, מספיק 3 רבנים, אבל זה חרם דרבנים דרשום בכל אופן, אבל זה כשהגבר רוצה להתחתן, אישה זה לא עוזר לה. אז היה כבר פסק דין של הרב לוי, הרב הגאון אוריאל לוי, בצפת, אבל תקפו אותו על זה שהוא עשה מן שליחות וזיכוי וכולי. אז אני חיפשתי עוד פתרון. אז אמרתי, מקרה שני, אם לצערנו הגבר מאז הגיע לבית לוינשטיין, הפך להיות צמח. מקרה שלישי, אם הגבר לא נהדר, לא נהיה צמח, אלא נהרג. רואים אותו. אין הבעיה, איפה הבעיה? אין לו ילדים. אז מה עושים במצב כזה? צריכים או ייבום או חליצה. אבל, וזה כבר קרה לי מקרה כזה, האח של הבעל, יש שני מצבים. מצב אחד אומר לגברת, וזה תיק שקרה אצלי, את רוצה לקבל חליצה? הרי בעלך מת, צהל נתן לך גמולים, את כל מה שקיבלת מצהל, את נותנת לי. אם לא תתני, אין חליצה. סרבן חליצה. צחיתה, בדיוק. מקרה רביעי, מה קורה עם האח של הבעל בן שנה? הוא לא יכול עד גיל 13 לחלוץ אותה. אז מה, מסכנה תחכה עוד 12 שנה? שאלות קשות, חברים. קשה. איך? 13 צריך. זה קטין, מה שקרה. אני נתבקשתי למצוא פתרון ל4 הבעיות האלה. נהדר, הגינות רפואית, צמח, חליצה, סרבנות, חליצה, אפשרות של קטין. אז ישבתי ולמדתי את הסוגיה, קודם כל כתבו על זה, על חלק מהדברים כתבו. אבל לצערי לא כולם הסכימו, חלק מסכימי, חלק לא. לאחרונה ישבתי כאן ברב אברג'ל. הרב ארג'ל הוא ראש אבות בתי הדין בירושלים, יהודי גדול בתורה, ענק בתורה, וכתב לי בכתב ידו הטהור 7 עמודים להסביר למה אני צודק בכל המהלך שלי, ושאפשר להתיר את כל 4 המקרים הללו. עכשיו יש לנו בדיוק 6 דקות. אז אני אתן לכם קמצוץ, אולי בעוד חצי שנה כשאני אפגש, עושה שלומות. בתמצית, הרציונל המקורי לחלק הראשון של, אמרתי לכם, נהדר או הגינות רפואית וכולי, הרציונל הוא שבאמת בימי דוד המלך, שאול, עוד בזמן משה רבינו, כשהיו יוצאים לקרב, היו נותנים גט לנשים. כל הסיפור הזה ניתן, אנחנו לומדים אותו מאיזה מקרה, סיפור של דוד, בת שבע, אוריה, ואז לומרים שככה היה מקובל. ברוך אתה אדוני אלוהים שקונה דור. עכשיו אני לא אכנס איתכם לסוגיה, קודם כל אין לנו זמן, אבל אני נותן לכם רק את הרציונל, כי יש ויכוח לגבי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, ממתי הגט חל? האם הגט הוא מרגע שהוא נותן את הגט, ברגע שהוא יצא למלחמה היא כבר מגורשת, או רק אם הוא לא יחזור אז היא מגורשת וכדומה? יש לזה נפקא מינה, כי בסיפור של דוד זה יכול להשפיע, כי בזמן שהוא היה עם אוריה, עם בת שבע, אוריה היה עדיין בחיים, כן? אז לכן אתה צריך לומר שזה גט שהוא ממש מלכתחילה וכולי. אבל לא אכנס. יש כאן דיר... איך? יש כאן הרבה סוגיות שאני באמת בדקות אלה. אבל אני לוקח את הרציונל. הרציונל הוא שהנושא הזה התמודדו איתו הרב אברמסקי בזמן מלחמת העולם השנייה, הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל, הרב גורן, שהרב ראשי לצה"ל וכדומה, והם בהחלט כתבו להתיר לעשות שכל מי שיוצא למלחמה יחתום על השטר הזה, שאם הוא לא יחזור ולא ולא ולא, כי אז היא גרושה וכולי. הרב גורן בשלב מסוים חזר בו, כי היה עליו לחץ קשה מאוד מהצד הפוליטי, שזה ייצור מורך לב אצל החיילים. שמה, אני יוצא למלחמה ואשתי כבר תברח לי לגבר אחר? ועוד, אז כאילו לגבר אין מוטיבציה להילחם. אבל, אני טענתי שמה שהוא כתב בהתחלה שהוא מתיר, זה האמת. החזרה כי היו לחצים. והרב אברג'ל אמר לי, לא רק שאתה צודק, אני אוכיח לך. הרי כתוב שכאשר יוצאים למלחמה, הרמב״ם כותב, מה הוא כותב? שכשאדם במלחמה צריך לנקות את הראש שלו מהאישה, מהילדים ולא כלום, כי אחרת זה יגרום לו למורך, כן, לפחד. לכן מי שעוד חושב על להשתמש במלחמה, זה עוד, וקורא משהו לחיילים, דם של החיילים עליו, כי בעצם אתה צריך להיות נקי בראש שלך נטו, מכוונן רק למלחמה, כדי לחסל את האויב, להציל את עם ישראל. אז מה זה מורך לב? הרי להפך, אני אדרבה אומר לך, אל תחשוב על אשתך והילדים כדי שתהיה נקי. זה לא לפגוע באישה, זה להפך, כדי שתהיה לך נטו חשיבה איך להציל את עם ישראל. אז אומר, עם כל הכבוד, זה לא רלוונטי. אז ממילא הנושא הראשון, שאם האישה, אם הבעל יהיה נהדר, אז אני יכול להראות לכם שכשאני חיתנתי בנחל עוז לדוגמה, אז באמת... באותו רגע כשחיתנתי לקחתי את הנוסח של הרשאה למתן גט במלחמה. אתם רואים, בלי ככה אתם לא תראו את השמות כי מחקתי, אבל הנה החייל והאישה ושלושה שחתמו בנחל עוז. אחד זה היה עוד בזמן שהיציאה לעזה לקראת התמרון, והיו עוד אחרים בהמשך. אז הנה פתרון ראשון, כי אמרתי אני לא יכול להיכנס למקורות, אני רואה את השעה. גם לגבי הגינות רפואית יש פתרון. אני חייב לומר שענף הלכה של צהל באמת השקיע כאן הרבה מאוד חשיבה ומקורות, וגם הרב אברג'יל תומך בנושא הזה וכדומה. אני מקווה גם שהרבנים הראשיים לישראל ייכנסו לזה וכדומה. אבל יש גם את הפתרון לגבי צמח, שזה חל עוד לפני כן. עכשיו לגבי חליצה, אני רק אומר לכם במילה, שוב אמרת לכם את הביקורות, אם תרצו פעם אולי נראה, נשב. הרעיון בחליצה הוא כזה.
יש פתרון לצמח שלא כתב בגט?
כן, אבל זה מקרה אחר. אני אגיד לך במילה אחת, זה הרב לוי אמר, שאתה עושה זיכוי, כלומר בית הדין ממנה לו אפוטרופוס, וברגע שהוא מינה לו אפוטרופוס, אז באותו רגע זה זכות לאותו צמח לשחרר את אשתו. ואז עושים את זה, זה מסתמך על הרציל פסח פרנק, החזון איש, המצד שני תקפו אותו מאוד קשה. יש דרך נוספת, היא לבטל את הקידושים, לחפש אפשרות שאולי הטבעת לא הייתה, אחד העדים לא היה קשר וכו' וכו'. הדרך שלנו... מי לכתחילה פותרת את הבעיה? הוא כבר חותם בשנה. מקרה של הגינות רפואית, את משוררת. כן, צדיק.
כשכל
על דעת רבנן מקדש. אז אתה מדבר על הפקיעו רבנן לקידוש מיני, כן, שהדעת רבנן, ומי שייך מצוי בתחום יודעת כמה שמתווכחים, אבל אני רק אומר לכם מילה אחת, ובזה אני חייב לסיים, שאני חיים יודע, אבא שלו, זיכרון וברכה, היה יקי, אבל זמן זה זמן, ואתה אני מגיע רגע לפני, אבל לסיים בזמן, אני צודק, רב חיים.
עובר בירושה.
זה עובר בירושה, זה גנטי כבר. אז אני רק אגיד לכם, שבחליצה הפתרון הוא בדרך הבאה, שאם הרמ"א כותב שאם האישה מתחתנת והיא יודעת שהאח של הבעל הוא מומר אפיקורס, זאת אומרת הוא לא ייתן לה חליצה אם הוא ימות, אז יכולים להתנות שאם היא טיפול לפני אח מומר והוא ימות, כן? הבית שלה ימות, אז צריך הרי חליצה, אז במקרה כזה אומרים שהנישואין יפקיעו מלכתחילה. ואז מילא היא לא הייתה נחשבת כנשואה. אם היא לא נחשבת כנשואה, היא לא צריכה חליצה. אז אני אמרתי, אם הרמ"א פתח את הפתח למקרה שטיפול בפני אח שהוא יבם מומר, מה לי אם הוא יבם מומר? ומה לי אם הוא אח תינוק, או מה לי אם הוא סרבן, אני עושה את הכל באותו עיקרון, כלומר אני עושה תנאי מראש, אם ואם ואם. והרב תמך בגישתי, אמרתי אולי פעם אחת במות המקורות, תמך לחלוטין שזה אפשרי. אני אזכור לכם את המעגל, ובזה ניפרד, היה לי את אותו מקרה, באמת שהאח היה סרבן חליצה, אז עוד לא באתי עם הסיפור של הפתרון שאני מציע היום, כן? אז כבר הבעל מת, כלומר, לא היה שהוא יצא למלחמה חתם, אם יקרה לו משהו, הוא כבר מת. לא היה לו שטר כזה. אני עושה את זה הכל מלכתחילה כדי לפתור את הדברים. הוא לא הסכים לתת לגט. אין לו איך חליצה. אמרתי, הלכתי לבית הדין, ואמרתי, רגע, הוא היה האח, הבעל שנפטר, היה קצין בשייטת. בכלל היה, לא משנה. אז הגשתי תביעה למזונות עבור האישה האלמנה, כי אמרתי, היא זקוקה לייבום. כל עוד הוא לא מייבם אותה, או לא חולץ לה, אז היא זקוקה לייבום ממנו. עכשיו הוא לא מסכים לתת, היא כמו חצי אשתו, מה שנקרא, הוא צריך לפרנס אותה. אז אמרתי, אני מבקש מזונות. ושם היה דיין, שהיה חכם. הוא קלט את הבעיה, ראה שיש כאן סחיטה, ואז אומר לי, הרב בבליל, שמעתי אותך, אתה לא בסדר. מותר שיגיד לי לא בסדר. אמרתי לו, למה אתה אומר לי ככה? אומר לי, יישב כבודו. אומר לך, תקום בבקשה. ספר לי על אח שלך, זה שמת. אומר לי, חתן מת, הוא התחתן. הלך עם אשתו לחוף הים, פתאום אח שלי ראה איזה מישהו הולך לצבוע תינוק, הוא קפץ. אשתו אמרה לו, לך תציל אותו. הייתה מערבולת, הילד, הוא זרק אותו מתוך המערבולת וניצל, אבל הוא טבע. אז היא רצתה לרצוח אותו. אוי, 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 הבנתי. אבל אתה יודע, אתה עוד לא נותן, אני מבין את הכעס שלך עליה. אתה כנראה אוהב אותה כל כך שאתה רוצה להישאר חצי נשוי לה, אז תפרנס אותה. אבל יש לי שאלה, אח שלך היה פייטר, נכון? אומר לו, מה זה פייטר? תגיד לו, יכול היה להיות פקד השם? ודאי. היה יכול להיות אולי פקד חיל הים? בקטנה, אומר אותו אח, הסרבן. אומר לו, אם ככה אז הוא פונה אליי. אומר לי, הרב צוריאל, מה אתה ביקשת מזונות כאלה נמוכים? אני לא מבין אותך. מה אתה מבזה את האח שלו הנפטר? והקצין סגם סגן, הוא הולך להיות אלוף חיל הים, מגיע לו פוטנציאל הרבה יותר גבוה. אתה לא בסדר, אני מבקש שאתה צריך לתקן את התביעה. התביעה צריכה להיות מזונות כמו שמגיע. ככה אמר האח שהוא היה פוטנציאל להיות פקד חיל הים. הבנתי את העניין, אמרתי הרב, אני יוצא החוץ רק לתקן את התביעה, רב צודק, סליחה, אני מבקש סליחה שפגעתי בכבודו של הנפטר, הקפצתי את התביעה לסכומים מכובדים, כמו שראוי למשכורת של אלוף, כן, לפוטנציאל הסתכרות, איך שהאח מבין את הסיפור, מבין שנורמלי הוא לא יצא מהסיפור, אמרתי, כל הכבוד, הרב, אני מבקש את זה, לא, 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 תוותר על זה, אמרתי, לא מוכן לוותר, אתה אוהב את האישה, תן לה שנה מזונות, נדבר עוד שנה, לא, התחיל להתווכח, אז הרב אומר לו, תקשיב, האישה הזאת, אתה חצוף, כי לא רק שאתה לא רצית לתת לחליצה, אתה גם כן רצת לשחוט אותה. לא רק זה, גרמת ערך לרב צוראל בובליל לשלם לו שכר תיכה כדי להיות, לייצג אותה. אתה תשלם גם את השכר תיכה שהיא הוציאה, ותן לה פיצוי על מה שעשית. אתה גרמת לו, אמר לו הרב, מה שאתה רוצה, רק תפתור אותי מהסיפור הזה. ככה ברוך השם נפטרה הבעיה. אז שלא נצטרך להתמודד עם זה, אבל אם יש בעיות, התורה היא תורת חיים, דרכי הדרכי נועם, תהיו לבריאים רבותיי.